שיעור 186. א. ישועה בציון הרב הצדיק רבן ברנדסדורפר. ב. איזבויננוס בנפלוי סבוירה מבשורי אחזה אלויקה. ג. מאמר נפלא על דברי יוסף הצדיק, לוי אתם שלחתם אויסי אינו.
בעזרך עדיין הנפלא הויס, הסבורך שמוי, שיעור 186, קוף פי ווב. ממשיכים בשער הביטוחן, נתחיל מיד בסיפור שהגיע בימים האחרונים. יהודי צדיק, הרב אהרון ברנדסדורפר, אחיו היה מפורסם הדיין רב מאיר ברנדסדורפר. רבן ברנדסדורפר נפטר כמעט לפני שנתיים. מכיוון שהגיע עכשיו סיפור שזה מתאים תקף גם כן לשיעור, נתחיל מיד עם הסיפור. יש לנו שכן, הגוין, הרב מוישה ברנדסדורפר, הבן של רב מאיר זצ"ל. אז נכנס אצלו בבית כדי לשמוע, אחרי שהאברך סיפר מה שהוא סיפר, תקף נשמע, רצינו לדעת קצת את ההיסטוריה של רבן ברנדסדורפר. הוא מספר כך שהוא עצמו הוא נולד על ידי ברכה של צדיק של השם רמונים. הוא אומר כך, הפורים הראשון שהם היו בארץ ישראל, המשפחה, רב שלמה ברנדסדורפר, האבא של רבן ורב מאיר, הוא הגיע מאנטוורפן עם כל תשעת הילדים שלו, ואז בפורים תפשין ווב, זה היה הפורים הראשון שהם היו כאן בארץ ישראל, אז רב מאיר היה אז ילד בן 11 וחצי. הוא נולד חופי הלול תבריש צדיק ד' באנטוורפן. אז האבא, שהוא היה גר לא רחוק משם הרמונים, הוא בכלל לא היה מהחסידות שם. אבל הוא נכנס כמה פעמים, אז הוא שלח עם הילד שלו, רב מאיר, משלוח מנות לרבי בעל שם הרמונים. הרבי אמר לו, תאמר לאבא שלך, שאני רוצה 5 יהלומים. ואבא רב שלמה הצדיק, הוא עבד ביהלומים. ומאנטוורפ הוא המשיך כאן בהתחלה, גם כן עם ליטוש יהלומים. והרבי מבקש, יש לו אמונה צדיקים. אז הוא בחר 5 יהלומים, והוא נותן את זה לילד מאיר, שיביא את זה לרבי, עם המשלח מונס. מאיר הולך לרבי, הרבי מחייך, השם הרמונים, הרב הקודש רבן רוט, ואומר, תגיד לאבא שלך, לא לזה התכוונתי, שיבוא ואני אגיד לו על מה התכוונתי. הוא חוזר, אומר את זה לאבא, אבא חוזר לרבי. אומר לו הרבי, אני מודה לך מאוד שהבאת לי 5 יהלומים, קח את זה חזרה, יפה מאוד מצדך שהבאת, זה הרבה כסף. אבל התכוונתי וחשבתי על הבנים שלך, יש לך 5 יהלומים בבית, הבנים שלך, אני מבקש ממך שיבואו להתחנך אצלי בשם רמונים. נו בסדר, אם הרבי מבקש, אז הוא שלח את הבנים שלו. אז היו לו 5 בנים, גם 4 בנות, אבל הבנים, הגדול רב יעקב יוסף ורב מאיר ברנדסדורפר, שניהם כבר זיכרונם לברוכה, והשלישי רב חיים מלוזר שליטה שגר במונסי, הרביעי רב ידידיה שליטה ורב ישראל יצחוק. 5 ילדים האלו הבנים שלח אותם בשם רמונים. זה כבר היה בתופשין ווב. הרב השם רמונים נפטר בווב ניסן תופשין ווב, תופשין זיין, אחרי שנה. אחד מהטישים שעשה היה סוד הסמיצווה, שאבא רב שלמה הגיע שם לטיש, אז הרבי השם אמונים לקח עצם מהדק שלו, ואמר לו ביידיש, נם אבין, אבין, ביידיש עצם זה נקרא בין, ובחסידים אומרים בין. נו מה זה בין? כולם יודעים מה זה בין. בין, הוא נתן לו מרמז לו שיש לו עוד בין, קח לך בין, נו, האסירי יהיה קוידש. ואז אחרי פטירה של הרבי, סוקס, תוף, שין, טף, אז נולד לרב שלמה ברנדסדורפר, הבן האחרון, זאת אומרת, הבן השישי, אבל עשרה ילדים, והוא באמת כאן נקרא על שמו של השם אמונים, אהרון. הוא היה חי מסוקס תופשין טס עד תופשין אין טס ווב אודר, 70.5 שנה. הוא היה צדיק קדוש. הוא היה מגיד שיעור בשיעור א' בישיבה קטנה בתולדס ארן, רבן הזה. תלמידים מספרים שהרב ארן ברנדסדורפר, הוא היה הרבה שלהם ביראת שמיים. דיברנו עם כמה תלמידים ותיקים. בתחילת ימי בחרותם בשיעור א' בישיבה קטנה, הוא הצטיין במיוחד בהארת פנים, עין טובה. כל תלמיד שלו שהיה מבשר לו שנולד לו אחר כך בן או בת, הרגישו שהוא שמח בשמחתם שאין דומה לו באושרו. אפילו לפעמים יותר מאבא וסבא, כך מספרים תלמידים. הם מספרים שבמשך השנים היו מביאים לו בפורי משלוח מנות, אף על פי שהוא כבר לא לומד אצלו, רק בגלל שרצו לזכות בהארת הפנים שלו ובברכות שלו שהוא נתן עם כל הלב. דיברתי עם כמה וכמה תלמידים מלפני עשרות שנים, וכולם פה אחד מודים שהיה מיוחד במינו ואין דומה לו. אף על פי שהיה בעל איסורים גדול בגוף ובנפש, הוא לא זכה לילדים, רבן הזה, אבל מכיוון שהשקיע הרבה שעות בקביעות בלימוד אמונה וביטחון, אז הוא הרגיש באמת שהוא האדם הכי מאושר בעולם. אין לו כלום ויש לו הכל. מה יש לו כן? כי אתו אימודי. אלו שבאו לבקר אותו בבית חולים במשך שנתיים האחרונות, באו לחזק אותו, אבל הם אומרים שיצאו מחוזקים ממנו, שהוא ישריש בהם המילים, שהוא חזר כל השנים, שהכל לטובה. הם אומרים שאת האני מאמין הראשון הייתה שגורה בפיו, לפי עדותם של התלמידים והידידים שלו, של כל השנים, הם בטוחים שהוא אמר את האני מאמין הראשון אלפי פעמים ואפילו יותר, אולי רבבות. אז אין פלא שכל כולו היה איש אמונה וביטחון, יהודי שחי בכל יום תמיד עם המשפט של הוא לבד אוסו, הוא לבד אויסה, הכל לטובו, מתאים לו באמת התואר אהרון קדוש השם. תלמידים מספרים שלפני כל שיעור הוא אמר בכל יום בספר תוירס אבייס של רבון של ישראל החופץ חיים, כדי להחדיר עירת שמיים לתלמידים וחשקת התוירו. לטוב יזכר, אנשי ירושלים מכירים לו טובה, אולי כל ארץ ישראל, שהוא היה האיש הצדיק שהוא עקר מהשורש את התערובס בפורים בכיכר השבת על ידי שהוא לחם מלחמת קודש. במשך כמה שנים הוא עשה אסיפות עם רבנים ושילם כסף פרטי משלו לעסקנים שיעמידו משגיחים בליל פורים כמה שעות בלילה, ובפורים ביום מהצהריים עד מוצאי פורים עד שכולם גומרים את כל הסיבובים שמסתובבים בעיר. זכורני, תחיתי לגור ליד גאולה במלכי ישראל, אז עוד זכור לנו לפני כ-40 שנה היה פורים, פחד פחדים לעבור בפורים בכיכר השבת. היו מגיעים שדים זוממים מכל הרוחות, אין שדלוי מעלה, השחיתו בזדון בשיקוציהם בשירי תערובת, והפחידו את תושבי גאולה והשכונה במעשים כאלו, עד שהפורים נהפך ליגון והנחה, זיכרונם לסרחה. אנשי ירושלים חייבים לו לרב אהרון ברב שלמה הכרת הטוב שהוא תיהר את ירושלים עיר הקודש ביום הפורים, ולבטח עכשיו הוא נהנה בגן עדן ככתוב והולך לפונכו צדקכו ואיסו ברוכו מייס השם. הגיע אברך לספר שהוא חיכה כמה שנים לילדים, ואחרי שהוא הבין טוב מאוד שהוא צריך רחמים גדולים כדי לזכות לישועה שהוא יהיה אבא, אז הוא נכנס לרבא שלו, הוא הבין שצריכים לאיזה משהו דבר רוחני לזרז את הישועה, שהשם יעזור לו מעל הטבע. הוא מספר שנכנס לרבא שלו, רבא, צריכים איזה ישועה. הרבא אמר לו, תקבל על עצמך לעשות חסד בקביעות. וכתוב בספרים הקדושים שזה יכול להזיז קירות של ברזל. נו, יהי רצון שתיוושע, אומן סלו. הוא חשב איזה חסד אפשר לקבל, נו, ברוך השם, כלל ישראל מושפעים בהרבה סוגי גמילות חסדים, או זה התפלל, השם יתברך, ריבונו של עולם תעזור לי, שיש לי אמון הצדיקים, מה שהרבי שלי אמר לי, תזמין לי איזה חסד, אני מוכן לקבל על עצמי. ואז קרה שנודע שהצדיק רב ארם ברנסדופר נהיה חולה. זה היה כמעט שנתיים לפני פטירתו. אחרי שאשתו הצדקנית חנה ברוכה בזרב שיהו דייץ' נפטרה בתת זיין כיסלב תוף שין עין זיין, ומאז הוא חלה במחלתו עד סוף ימיו. כמעט שנתיים. ואז מכיוון שאין לו ילדים, אין לו כבר אישה, אחיינים שלו והחסידים ושכנים וחברים דאגו שיהיו איתו כל הזמן. בכל זאת הוא היה בין 68 ו-69, אז צריכים לעזור לו. אז הוא היה גר 26 שנים בבית שמש, ברחוב מנחת יצחק 12 בקריה. הוא הגיע שם, הוא עזב את המרכז כאן גאולה מאה שערים, כדי לחזק שם את הדור הצעיר, שיראו איזה דוגמה שאדם יותר מבוגר, אז בגיל 44 הוא כבר הגיע לגור בבית שמש. אז כשהוא היה שם, אז השכנים דאגו לו. אבל כשהוא הגיע לבית חולים כאן בירושלים, בדסה עין כרם, אז צריכים לדאוג שמישהו יהיה איתו. אז היהודים טובים דאגו שיהיה משמרת אצלו 24 שעות כל פעם שנמצא בבית חולים. האברך הזה שמספר לי את הסיפור, אז הוא אומר שהוא שמע מזה, אז הוא אמר שהוא מוכן ומזומן, הוא אמר לעסקנים שמסדרים ועושים את המשמרת, שהוא יהיה מוכן כל פעם כשצריכים מישהו, בוודאי בשמחה הוא יעשה את זה. כמובן שאשתו גם הייתה מעוניינת שבעלה יעזור לאיש צדיק, כמו שהרבי אמר, לעשות חסד בקביעות, והוא מסר את נפשו, הוא הגיע שם בלילות, שבלילה כמובן יותר קשה לאלו שיש להם בית, אז הוא הגיע שם בלילות, בשבת, ביום חול, הרבה שעות הוא השקיע שם והוא עזר לו והוא תמך בו, מה שיכול לעשות הכי טוב שיכול להיות. כל פעם רבן היה מברך אותו בכל הברכות וההצלחות וחיזק אותו. עד שהוא זכה לעלות למרום בבוב עודר תוף שין עין תס. דאגו בימים האחרונים שלו שיהיה מניין אצל צדיק כזה. אז החבר'ה דאגו שיהיה משמרת של מניין אפילו באמצע לילה כמה לילות. העירו אותם, אמרו את הפסוקים כמו שמתאים ליהודי צדיק. ואחר כך הוא עלה למרום באמצע היום בבוב עודר. 15 אנשים אמרו שם את כל הפסוקים. וזהו, בלוויה, האברך הזה קיבל על עצמו לטובת הנשמה ללמוד משניות בכל יום במשך השנה, צדקה, נרות, וגם קיבל על עצמו כמו שיהודי חסידי שהולך כל יום במקווה, אז הרי כתוב מהמקובל רב שמשון מאוסטרופולה, הסבא מקובל מלפני 400 שנה, אז הוא כתב שאחד העניינים הטובים שאפשר לעשות לטובת הנשמה, לטבול טבילה במקווה. אז הוא קיבל על עצמו גם כן כל יום לטבול לעיל נשמת רב ארם ברב שלוים. עבר חודש ימים, הרי כתוב בשולחן ערוך ירדי סימן שין דלת מם סעיף חוף, שאצל יהודי צדיק העולים לקבר בשבעה, בגמר השבעה ובשלישים, ובסיום השנה, בסוף 12 חודש. אז היו צריכים מניין, בגמר השלושים, בבוב ניסן, תוף שיניים תף. האברך הזה מספר, מכיוון שהוא עשה בשבילו, הוא תמך בו, אז הוא רצה להיות מן המניין. באו, התפללו, אמרו שם את התהילים והקדיש כמקובל. ואחר כך הוא נשתתח על הקבר והתחיל לבכות, אז הוא הוציא את כל הלב, הוא אמר לו, רב ארם ברב שלוים, זכיתי להיות עזרה, עזרתי לך כמה שיכולתי, ביום ובלילה, בשמחה וברצון, זה הייתה זכות בשבילי. אבל הוא מזכיר אצלו בקבר, שבמשך כמעט השנתיים שהוא היה אצלו, הוא קיבל נכון הרבה ברכות ממנו, אבל אף פעם אחד, אומר האברך, הוא לא ביקש ממנו ברכה שרוצה לזכות בילד. הרי לרב ארם עצמו גם לא היה ילדים, אז הוא אמר שהוא מרגיש שהוא לא יכול לבקש ממנו דבר שהוא עצמו לא היה לו, אז היה אצלו רגיש מאוד. אז הוא לא ביקש ממנו אף פעם, הוא קיבל כל הברכות, אבל לא לילדים. אבל עכשיו זה כבר אחרי הפטירה שלך, למעלה כבר אתה רואה את האמת, אין כבר הלבושים של אי הנעימות, שם כבר אין הדברים האלו. אז הוא בכה והוא התחנן והוא ביקש, יהי רצון שתהיה מליץ יושר, וכל המרחם על הבריס, אנחנו לבין השמיים, השתדלתי לעזור לך, אז תתפלל גם בשבילי שנזכה להיות אבא, אני גם רוצה ילד, תעבו עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, נו, צריכים לזכות וצריכים איזה סגולה לרוחניאס, שמעתי בכל הרבה שלי, חסד בקביעוס, אני מוכן להמשיך, אבל עונה השם אישי עונו, וכך הוא התפלל שם בבוב ניסן טוב שנאינטס. אברך הזה מספר בשמחה, בגלל זה מספרים את זה עכשיו, כי השבוע יהיה בעזרת השם הילד שלו בגיל שנה, י' ג' טייבס טוב שין פי, נולד לו בן ברוך השם, בימים האלו, השבוע הזה, הוא יהיה בגיל שנה, ברוך השם ילד בריא, חסדי השם. נו, שמים סיפור כזה, יש כאן גם אמונה צדיקים, גם נפלאי סבוירה, גם חסד ואמונה כמובן. אז ברוך השם חסדי השם. אחד מהאנשים שדיברתי איתם זה היה הגאון הרב חיים יוסף בלוי, רבה של סנדריה, שהוא ממלא מקום אביו, הדיין רבי ענקב בלוי זצ"ל. הוא היה חברוס, הוא אומר, של רבן 35 שנה בכל סוגי הלימוד. הוא אומר לי מקודם שהוא יודע שהיה לו מושגים של קדושה גבוה מעל גבוה, כמו שמספרים על צדיקים מהרבה דורות הקודמים. הוא באמת מכנה אותו בתואר של ארון קדוש השם. כשסיפרתי לו על האברך שנושל לאחר פטירתו, אמר הרב, על צדיק וקדוש כזה בדור האחרון, אין פלא שיהודים שיעשו מצוות לטובת נשמתו, רב ארנברב שלימה, יכולים לראות באמת ישועות גלויות. מקומו בהר הזיתים, בחלקת שומר אמונים, שם קבורים חסידי תלדס ארן ותלדס אבו מצחוק, רואים שם מצבה שהיא סמוכה לקיר, כתוב שם רבי ארון ברב שלמה ברנסטופר. זכוסו יוגן עלינו, יהי זכרו ברוך, ותהי נשמוס עוצרו בשרוי רחיים, אומן. עכשיו צריכים להגיד את השיעור, בסייעתא דשמיא, עמוד שין פי דלד בשערה בתוכן פרק רביעי. אומר הרבי, רבינו בכי מניצב זכוס יוגן עלינו, והועילו, מה הטעם של למה עשה השם יתברך? יש מני כזה עולם שעל המעשים טובים באמת לא מקבלים שכר, לא אמורים לקבל שכר. למה? והועילו בזה הטעם, כי אם היה מעשי האדם ככל הים במספר, בוא נאמר שיש יהודי שיש לו מעשים טובים, הוא חי 120 שנה, והוא מלא במצוות ומעשים טובים, כמה, ככל הים במספר. ידוע לנו שבתורה הקדושה, כשרוצים להגיד דבר שאי אפשר לספור, לפעמים זה כתוב על הכוכבים בשמיים, ככל יכבי השמיים לא רואים, או ככל הים, אי אפשר לספור. אז כוכבים ידוע לנו שאי אפשר לעלות למעלה לספור. חול, הרי זה ליד העיניים שלנו, אולי כן אפשר לספור? נו, ננסה. אפילו יד אחד עם חול אי אפשר. אז בוא נאמר, אומר הרבה, אם יהיה ככל הים במספר, לא יהיה שקול בטובה אחת מנטובית הבוירי יסבורך אולוב בוילם הזה. לא יהיה במצוות האלו מספיק כדי להכיר טובה ולשלם על טובה אחת מן הטובות שהבוירי יסבורך מיטיב לנו בוילם הזה. זה נראה ונשמע הרבה מאוד. ותקף בעזרת השם בפרק ווב, הרבי יגיד שם משהו דומה לזה ועוד יותר אפילו. נו, צריכים להשתמש כאן עם המפורשים. אחד מהמפורשים זה מרפא לו נפש, והוא כתב כך, הטעם למה לא ראוי אדם לגמול על מעשיו הטובים, אז אומר, מה שהרבי אמר עכשיו, שאפילו יהיו למעשים טובים ככל הים במספור, הוא אומר, הוא מביא את השלוח הקודש, שני לוחי סבריס, דפנון בייז עמד בייז, השלוח הקודש אומר, כך משל, לא עלינו מי שנשברה רגלו, שלא יקרה, אבל כבר היה דברים כאלו, או נשמו עיניו, רחמונה לצלן, הוא לא רואה. אומר השולה הקודש, בא אדם אחד, רופא גדול ומומחה בעולם, הוא בחוכמה גדולה, הוא עבד על העיניים, הוא עבד על הרגליים, והוא הצליח לרפות את האיש הזה, אם זה בחינם או בכסף. אומר השולה הקודש, הרי האיש הזה שהיה חולה והוא נהיה בריא, הרי הוא יהיה אוהב של הרופא כל ימיו, הוא יאהב אותו בלי ערך עד אינסוף, ולא יהיה קשה בעיניו כל מה שיצווה עליו. אומר השולה הקודש, והנה השם יסבורך, נתן לכל יהודי ויהודי ידיים ורגליים, איברים וגידים, ואוזן ומפרנס אותו ומשגיח עליו השגוח הפרוטיס, וכל ימי חיו, ונתן לו נשמה שיוכל לבוא לידי נצחיות. כאן הוא נכנס עם החלק שאנחנו אומרים בשבס וביום טב, של נשמס כל חי, אילו פינו מולי שירו כיום. והוא אומר המפל הנפש, שמומלץ מאוד ללמוד בשער הבחינה, שזה השער השני של חויבס הלבובס, יש שם בפרק ד' ובפרק א', נפלוי סבוירה, ושם כתוב קצת מהטובות שהשם יתברך עושה איתנו מיום היותנו על האדמה עד היום. אז הוא אומר, המפל הנפש, מי שישים אותם תמיד לנגד עיניו, אז הוא יתלהב ליבו אל השם יתברך. מכיוון שאנחנו משתמשים ברוך השם הרבה עם הפירוש של מפל הנפש, הוא מקל עלינו על הרבה מילים שהוא מסביר בטוב טעם ודף, ועכשיו אומר לנו להתבונן קצת בשער הבחינה. נו, אז צריכים לשמוע בקולו. בשער הבחינה זה שער ההתבוננות. בפרק ד' ו-ה', בד' הוא אומר בהתחלה שחוכמת השם הנראית בברואים נחלקת לשבעה יסודות. סוג אחד, החוכמה הנראית בשורשי העולם, כשאנחנו רואים איך כדור הארץ עומד באמצע העולם, כמו נקודה בתוך העיגול, וזה נראה לעיני כולם, שהרי בכל מקום שאדם עומד בכל העולם, הוא רואה את חצי כיפת השמיים. אומר הטוב הלבונוין, למרות שהארץ וכל השבת תלויים באמצע העולם, במאמר השם, על פי השכל האנושי, היו אותם האנשים ש... גרים בצדדי כדור הארץ ובחלקו התחתון היו צריכים ליפול למטה אל תוך חלל העולם. בכל זאת, כל יושבי תבל בכל חלקי העולם מתהלכים בארץ בקומה זקופה, ונדמה לכל אחד שהם למעלה ועומדים ישר. זה דבר נפלא, פילי פלואים מחוכמת הבורא. וזה החוכמה הראשונה. הסוג השני אומר, החוכמה נראית במין האדם, שהוא נקרא עולם קטן, בשבילו נברא הכל, הוא היופי וזיו העולם ושלמותו, נזר הבריאה. הסוג השלישי, החוכמה נראית בהרכבת האדם מארבע יסודות, חיבור איברי הגוף אחד לשני, כוחות הנפש, אור השכל שהבורא יתברך נתן רק לאדם, וזה הוא עולה על שאר בעלי חיים שאינם מדברים. סוג הרביעי, החוכמה נראית ביתר בעלי חיים, מקטנם ועד גדולם. חלק מעופפים באוויר, חלק שוחים במים, זוחלים על הבטן, חלק הולכים על ארבע, בצורות שונות, במידות שונות, וחלק מהם משמשים לאדם, איזה הנאה ותועלת הם מביאים לעולם, כמו שהשם אומר לאיוב, שישים לב כמה הוא משגיח השגחה פרטית ועל כל הנבראים, והוא מסביר לו שם גם כן מכל מיני מינים חיות המדבר והים. סוג החמישי שנפלאות הבורא, היא החוכמה הנראית בצמחים, באוצרות הטבע שבאדמה, כגון המתכות והאבנים הטובות שהם מוכנים לטובת האדם, איך הוא מפיק תועלת כפי הטבע, כל מיני סגולות יש בדברים האלו, כמו שכתוב על שלמה המלך שהוא דיבר על העצים מן הארץ בלבנון עד האזוב שיוצא בקיר. סוג השישי אומר אחיו סלובובס, היא חוכמת השם שנראית בחוכמות ובמלאכות ובהמצאות השונות שהבורא יתברך הכין לאדם כדי לספק את כל צרכיו להתפרנס על ידם, להפיק את יתר התועלת, הרי צריכים לחיות וצריכים פרנסות. אז כל בני אדם זקוקים להם, כל מיני מקצועות, מהחקלאות עד ההלבשה ולעשות אוכל, הרי יש מיליוני סוגי פרנסות בכל השנים. יש כאלו שרק אנשים יחידים מתעסקים בזה. כי השם איתן חוכמו מפיו דעס וסבונו, כתוב במשלי פרק בייז. הסוג השביעי הוא אומר, היא החוכמה הנראית מנתינת התורה והחוקים והמשפטים, כדי שנעבוד בהם את הבורא יתברך, וכדי שהנוהג, מי שנוהג על פיהם, תמיד יגיע על ידם לכל מיני הנאות העולם הזה, ולשכר העולם הבא, כמו שכתוב, שמעו ושכי נפשכם. ובפרק א', אז הוא אומר כך, נכון שצריכים ללמוד את כל סוגי החוכמה, אבל לא כל האנשים מסוגלים לזה. לא כולם יכולים להיכנס, להתבונן כל הדברים, להשתובב בעולם וללמוד את כל החוכמות. אז הוא אומר, אם תשאל שאיזה משבעת סוגי החוכמה שעכשיו דיברנו הוא הכי קל להשיג, ואנחנו חייבים להתבונן יותר מאשר בסוגים האחרים, אז הוא אומר, יש תשובה לזה. אנחנו מחויבים להתבונן בכולם, אבל בכל זאת החוכמה שהכי קל לנו להשיג אותה, ושחוכמת השם ויכולתו גילויים בה ביותר, היא החוכמה הנראית במין האדם. והוא הסיבה העיקרית לבריאת העולם. אנחנו חייבים לעיין בהתחלת יצירת האדם, כיצד הוא נולד, איך השם יתברך חיבר חומרים גשמיים וכוחות רוחניים, הורכבו כל האיברים, איזה תועלת יש לו מכל איבר ואיבר, איזה צורך גרם לכך שיעשה באותה דמות שנעשה בה, אחר כך נעיין בדברים המביאים לו תועלת, בכוחות הנפש, אור השכל, בדברים הקבועים שיש בטבע, שאדם חי יום, לילה, להיות ער ולישון, לשבת, ללכת. הרי למטרה זו נברא האדם. אומר החיבס הלבובס, כאשר נשיג את כל הפרטים שמתבוננים באדם כמה שאפשר, אז מתבאר הרבה מסוד העולם. הוא אומר שחזל אומרים שעל ידי שאדם יכיר את עצמו, מכאן הוא יכיר את הבוירי זבורך, חוכמת השם שנראית בעצמו. ידוע פסוק באיוב פרק יוטס פסוק חובוב, ומבשורי איך זה אלוהיקה. זה לא כל כך ידוע כל הפסוק, אבל המשפט הזה, השלוש מילים האלו, מבשורי איך זה אלוהיקה, זה כן מפורסם, כי משתמשים עם זה הרבה. אמנם זה לא מופיע בכלל, לא בשס בבלי ולא בשס ירושלמי. פעם אחת, סך הכל זה מופיע במדרש רבה, בתחילת פרשס ויירו. כתוב שאברהם אבינו אמר, אחרי שהוא עשה לעצמו ברית מילה, אז הוא אמר, הרבה גירים וזקנים יעשו כמוני, כי הקדוש ברוך הרי נגלה אליו אחרי הברית, ויירו אלו והשם באלוהי נממרי. אומר מיד המדרש בהתחלת ויירו, שאברהם אבינו אמר על הפסוק, ומבשורי איך זה אלוהיקה, מהבשר שלו שהוא עשה ברית, איך זה אלוהיקה, זאת אומרת שהשם נגלה אליו, וכך יהיה קדוש השם שהרבה גירים גם כן ימולו את עצמם. אבל המשפט הזה מומלץ מאוד להתחזק בזה, אומר הרבה, ולהזכיר את זה בפה. שיהודי מתבונן על עצמו, זה מביא אותו להסיק חוכמת השם ונפלוי סבוירה, ואז הוא אומר, יקנע לבוירה יסבורך על רוב החסדים וכל הטובות שהשם יתברך מיטיב עם כל יהודי. ומה מרוויחים מזה? וציסגדל אוידו אוסוי לוי. זהו זה, לזה הוא רוצה להגיע. שאדם יש לו הכנעה, במקום לחשוב על מה שאין לו, מתבוננים על מה שיש, כן, על כל החסדים ועל כל המתנות שהשם מיטיב לכל נברא ונברא, כל המתנות, ואז בא להודות לשם, תתגדל, הוידאוסוי לוי, ופסוקים. וזה העיקר שהרב רוצה להודות הרבה, כשאדם מודה לשם יתברך על המתנות, אז הוא חוסך לחשוב מהדברים הלא טובים, והוא בכלל לא חושב שיש דברים לא טובים, כי הוא מסתכל רק על המתנות. כך הוא ממשיך שם בפרק נפלאות הבורא, מהרכבת הגוף והיסודות שיש ניגודים אחד לשני, איך קשר הבוירה נשמה רוחנית אל גוף גשמי. אחר כך הוא ממשיך נפלאות הבוירה בתקופת כשהילד נולד, עד שהוא גודל, סוגי האוכל, לאט לאט, עוד ועוד, ועוד חסדי השם על הילד, שהוא מוצא חן בעיני ההורים, ועל ידי כך ההורים אוהבים אותו ודואגים לו וסובלים ממנו. אם לא היו אוהבים ילד קטן, לא היו סובלים את כל הקשיים שהוא עושה. עוד מנפלאות הבורא והחסדים בתקופת הילדות, שכל אחד, כל הגדולים שיש היום בעולם, הרי היו פעם ילדים קטנים. אז הוא אומר, אחת הטובות הרבות שהבורא יתברך מטיב לאדם, שילד קטן לא מבין ולא מבדיל בין טוב לרע בעת ילדותו. הוא אומר דבר מעניין, אילו היה שכלו וכוח ההכרה שלם בתקופת התפתחותו של הילד, והיה מבין ששאר בני אדם עולים עליו בזה שהם ברשות עצמם, והוא יכול להסתדר לבד, ואדם גדול יכול לדאוג לבד לנקיות שלו, ולא צריך לבקש אחד מהשני, והוא לא יכול, והוא היה רואה בעצמו שהוא ההפך מכל זה, אם היה לו שכל להתבונן, אומר החובות הלבבות, היה ילד מת מן הדאגה והיגון. לא היו סבלים את זה. אז מה השם עושה? אין לו שכל. כשהיינו ילדים קטנים, לא חשבנו על זה. זה נפלאות הבורא, אף אחד לא חושב על זה. אחד מהדברים היהודיים שאומר, אחד מנפלאי סבוירה, אפשר לראות כשילד בוכה, ילד קטן בוכה, לכאורה לא סובלים את זה. חושבים שזה לרועתנו. אחלה אמיתו של דבר אומר, יש לילד תועלת גדולה ממנה, כפי שקבעו חכמי הרפואה, כך הוא כותב, שבמוח הילד ישנה ליחה, אשר אם היא נשארת במוח, היא מביאה על הילד מחלות רעות, רחמנא ליצלן, והבכי ממיס ליחה זו מהמוח, ועל ידי כך הוא ניצול מהרע והמחלות, שחלילה לא יבוא על ידי ליחה זו. יש כבר בדיחה מפורסמת, כשילד בוכה הרבה, ואמא יודעת מזה, שלטובת הילד שיהיה נמס על ליחה שלו, אז האמא אומרת, כן, אבל לא כתוב שגם צריך להיות נמס המוח של האמא. כמה הוא בוחש? נו, אבל מתבוננים בחסדי השם, אומר אחיו סלובוביס, אחד הדברים הנפלאים שבתקופה שהשיניים מתחלפות, הן נופלות זו אחר זו ולא בבת אחד, כדי שיוכל הילד לאכול בתקופת צמיחת השיניים החדשות. אומר עוד דבר מעניין, אחר כך עוברים על הילד מחלות ומקרים מכאיבים, כדי שיכיר את העולם, ולא יהיה נעלם ממנו המנהג שיש תהפוכות וכל מיני קשיים בעולם, שעשוי להשתנות מטוב להפך. אומר חובת הלבבות, שאם היה לאדם תמיד רק טוב בעולם, אז הוא היה מרגיש את עצמו בטוח בעולם, והוא מרגיש, הנה הוא כבר 20, 30, 40 שנה, הכל חלק, הכל בסדר. ואם ילד לא יתרגל לזה, שיש לו כל מיני כאבים, והכל צריך להיות שוק 100%, אז הוא לא יוכל לסבול את החיים כשמגיע איזה תקלה, משהו נגדו, ולא יוכל להתמודד, אז הוא פשוט יהיה פגום. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא כבר עושה כל מיני כאבים, כל מיני מחלות, כך הוא כותב. אחר כך יעברו עליו חולאים ומקרים מכאיבים, כדי שיכיר את העולם. זה אחד מנפלאי סבוירה. הוא ממשיך עוד הרבה הרבה כדי ללמוד בזה, זה צריכים הרבה הרבה שיעורים, אולי בעזרת השם יגיע היום לזה, כי זה ממש חלק מהשאר הביטוחם. אחר כך הוא ממשיך ואומר, כאשר זה יהיה ברור לך, הוא ממליץ, שים לב על עצמך בכל תנועה והשתנות שיש לך במצב שלך. זכור את הקשר בו קשר אותך הבורא יתברך אל רצונו וההנהגה שלו. ואז, כשמתבוננים בנפלאי סבוירה, מבשורי איך זה אלוהיקה, ואז מתביישים מהבוירה יסבורך ומפחדים ממנו, ותמסור עצמך לדינו ומרצונך הטוב. אדם נמסר לרצון השם, שהוא בטוח שהשם עושה איתו רק מה שטוב בשבילו, ואז הוא יהיה מרוצה מהגזרות שהשם יתברך עושה, מקבלים אותם באהבה, הרי זה הביטחון, בשביל זה אנחנו משקיעים ברוך השם הרבה 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 כוחות ושעות בשער הביטחון, רצי בגזירו איסו, לא רק להשלים עם גזירות הבורא, להיות מרוצה עם הגזירות שלו, תגיע אל רצונו, והחרית שלך הוא אומר יהיה טוב, ואז הוא מביא את הפסוק, והביטח בשם חסד לסבבנו, בזה הוא בבו. הוא אומר עוד דבר, ראוי שתבחין את נפלאות השם יתברך בהנהגת העולם, על ידי שתסתכל תמיד בתוצאות הסופיות של המאורעות העוברות עלינו הנראות לא כל כך טוב בהתחלה. אל תסתכל על התחלת הפרשה, לא להתבונן ולעצור באמצע, הרי זה סיפור בהמשכים. ואז תראה פלא גדול, נכון שלא כל פעם רואים את התוצאות הסופיות, אבל הרבה ממאורעות האלה הבאות עלינו שלא ברצוננו, הופכות בסופן לטובה, וכן להפך. לפעמים נדמה לנו שנזדמנה לנו, יש לנו איזו טובה מסוימת, אחר כך היא הופכת, חס ושלום, להפך. אז לא להסתכל באמצע. אז הוא מספר סיפור קטן, חבורת עוברי דרכים, קבוצה, לא נגיד 40-50 איש, הולכים בדרך וצריכים לישון, הלכו ללון ליד קיר אחד. באמצע בא כלב ועשה מה שהוא עשה, הוא לכלך על אחד מהחבורה. האיש הזה מתעורר משנתו, וואי, איך הוא מרגיש? הרי מרגיש הכי גרוע מכולם, הנה כל החברים, כולם יושנים, שינה מתוקה, ורק עליו הכלב לכלך. למה זה מגיע לו כזה עונש? הוא גם רוצה לישון, הוא גם עייף מהדרך, אבל אין לו ברירה, הוא לא יכול להמשיך לישון. הוא קם כדי לרחוץ את עצמו, עוזב את השטח. אומר חובות הלבבות, כשהתרחק מהחברים שלו, נפל עליהם הקיר וכולם מתו, והוא ניצל. לפני 10 דקות הוא חשב שהוא האדם הכי אומלל מכל הקבוצה. למה זה מגיע לו כזה עונש שכלב ילכלך עליו והוא לא יכול לישון רגוע כמו כולם, הוא צריך לקום באמצע השינה? מה התברר לו אחרי כמה דקות? הנה השם התברך השגיח עליו, הוא עשה לטובתו, הוא רצה להציל אותו, אז הוא העיר אותו. כאן אדם שואל שאלות, למה השם יתברך צריך להעיר אותו על ידי צורה כזו? שיעיר אותו על ידי שמישהו ייתן לו איזה $2,000 באמצע לילה. על זה לא שואלים שאלות. כשמגיעים למעלה אז יהיה תשובות או שבכלל לא יהיה שאלות. כך מסביר החובות הלבבות עוד ועוד, והוא מחייב אותנו להתבונן בנפלוי סבוירה. הוא אומר שכל מה שיותר מתבוננים בנפלוי סבוירה, זה מחזק את האדם, נותן כוחות לחיות חיים רגועים ושקטים, והעיקר לא להתלונן על מה שאין, ולחשוב כל הזמן על המתנות שיש לנו כן, ואז מודים לשם יתברך, להגיע להוידוה, ואם מגיעים להוידוה, אז הוא האדם הכי מאושר בחיים. בשיעור הקודם כבר למדנו, דיברנו כמה מילים שזה מתאים כאן עכשיו גם כן. יוסף הצדיק לא יסתכל על אמצע החיים, על אמצע הפרשה. הוא עזב את האבא, עזב בית מאושר, ומה שהיה איתו בכל הדרך, 22 שנה, עד שגילו מי הוא. הרי היה יכול לבכות ולהתלונן באמצע הדרך, מה זו יסעוסו להקים לנו. למדנו שבוע שעבר את המדרש בפרשת ויגש, שיעקב אבינו, כשנפגש איתו, אז הוא נתן עדות שהבן שלו יוסף צדיק, עוד יותר ממנו רב, בזה שהוא לא התלונן בכלל ולא הרהר אחר מידו יוסף של הקדוש ברוך הוא. הוא מסוגל לומר פסוק נשגב כזה בפרשת השבוע בפרשת ויגש, כך מתחילים שלישי, ואתו לא יעתם, שלחתם הויסי, הינו, כי הו אלויקים. אתם זה אותיות אמת. אם יוסף לא חשב זאת באמת, לא היה אומר דברים נשגבים האלו. לא היה נכנס בספר התורה שהיא תורת אמת. מה שהסברנו מקודם, שיעקב העיד על בנו יוסף שלא יראה אחר הנהגת הבורא, שום הרהור על כל מה שעבר עליו מאז שהלך מאבא שלו. כל הטלטולים בדרך למצרים הוא קיבל הכל מתוך אמונה. הוא לא הסתכל באמצע, הוא לא עצר באמצע כמו שלמדנו עכשיו שאחרי בסלבובויס מחייב אותנו. אל תסתכל באמצע פרשה, יש כאן תהליך, זה לוקח זמן. ויעקב אומר שאם לא כן, לא היה מגיע לגדולה זו. הוא חיכה, הוא האמין בשם שהכל בסדר. ואז הוא זכה עבד כי אם לא איך. מתאים לו באמת התואר שהתורה הקדושה מעידה עליו שניכרים דברי אמת, ויוסף זכה לומר לאחיו, לא אתם שלחתם אויסי הינו היו אלוהיקים. המילים העליונים האלו בתורה, זה לא איזה וורט מעניין לפרשת השבוע שאנשים רגילים להגיד, נו תגיד איזה וורט לפרשה בשולחן. זה לא וורט לפרשת ויגש. זהו יסוד גדול ונורא ונפלא, פלא פלאים עד מאוד. כל יהודי באשר הוא שם, אלפי שנים כבר, שמתחזק בעוד ועוד כמה מילים באמונה בשם יתברך, ולומד עוד כמה שורות בספרים הקדושים בענייני ביטחון, מתבוננים בסיפורי צדיקים שבכל הדורות, איך הם עברו את החיים, איך הם קיבלו ייסורים באהבה, הן ייסורי גוף, הן ייסורי נפש, הן ייסורים של גידול הצאצאים, הן הייסורים עד שהגיעו הילדים, ייסורים של פרנסה בצמצום, ייסורים של חובות עבור פרנסת הבית, ומי מדבר של ייסורים של גלגול השידוכים וכל הבירורים והספקות, כן, לא, הוא כן רוצה אותי או לא? האם הישיבה שבני הבחור לומד מספיק מכובד בשביל המדובר הפלוני? ואם כן, רק שלא יגלה באיזה ישיבה קטנה הוא למד. ואם הוא כבר כן למד בישיבה קטנה טובה, שרק לא יגלה באיזה תלמוד תורה או באיזה גן ילדים הוא למד. ואם עוברים כמה ימים שהשטחן לא חוזר עם תשובה כן או לא, יש כאלו מסכנים שלא יושנים בלילות. כל הזמן חושבים מי יודע מה יאמרו הבריות עליו, וכמה תירוצים להכין לשטחן, שאם הוא יגיד שמבררים עליהם, למה לפני 15 שנה היה להם בן גרוש, ולמה לפני 10 שנים היה להם בת גרושה, ומה לענות לשטחן שהצד השני באמצע בירורים, למה הם החליפו קהילה, האם זרקו אותו, או שהוא לא יסתדר עם הרבי, או עם הרב, עם הגבאים, או עם השכנים, או שסתם אוהבים שם בבית להחליף צבע כל כמה שנים, כמו שמחליפים קופת חולים. יוסף הצדיק מכריז בכל רעש גדול דברים מתוקים מדבש. לא אתם שלחתם אויסי הינו, כי יו אלוהיקים. כל המחשבות וכל דיבורי הסרק, של מה אמרו עליי ומה יאמרו הבריות, כל הדמיונות שמשקיעים יומם ולילה, הכל אבל אבלים. אבל מה לעשות? כל יהודי נוצר עם יצר שהוא המומחה מספר אחד בעולם שיש לו ניסיון רבות בשנים. היצר שלנו רוצה רק לשבור מצב רוח של כל המשפחה. תתחילו לחשוב ותשבו ותדברו, למה לא קיבלו את הבן או הבת בתלמוד תורה, בישיבה, בבתי החינוך, בבתי ספר, והוא משכנע בבניין שלם של דמיונות, שרק המשגיח השם בזה, הראש ישיבה הוא השם בזה, והראיה, כי אם זה היה בנו של המשגיח, או הנכד שלו, או אח שלו, לא היה מתעלל בנו, לא היה זורק את הבן שלנו. לכאורה יש כאן דברים של טעם, הוא מדבר לעניין. וכאן מגיע הגילוי של יוסף הצדיק. מי זרק אותו לבור? ערבים? משטרה? הציונים? הבית משפט? בטח אם הם היו זורקים את יוסף, לבור, היינו מקללים אותם כללה נמרצת, ימח שמם וזכרם לדורי דורת ולנצח נצחים, כמו שמקללים את חומון והמולק. אבל לא הם זרקו את יוסף לבור. אז מי כן? הראש השיבה? המשגיח? השכנים? המחותנים הקודמים שלהם? אם אלו היו זורקים אותו לבור, כבר אי אפשר לקלל, אסור לקלל יהודים. אבל תרומס, טענות, ברוגז, קפידות, כף, זה אולי כן אפשר. כך מתחיל היצר לפתות את הבן אדם. לא עם א' כתוב בתורה. יוסף הצדיק מכיר את האמת. לא אתם שלחתם מויסיהנו. מדובר כאן באחים הקדושים, בני יעקב, יצחק ואברום, שבטי קור. צדיקים אמרו שיש להיזהר מאוד מאוד ולא לומר שום סברות פרטיות על עניין מכירת יוסף, כי הוא גבוה מעל גבוה ואין לנו שום מושגים כדי להבין מעשי השבטים הקדושים. ואילו דברי האור החיים הקדוש. כך הוא אומר, המעשה היה מאת השם, והם שליחותו התברך עשו, לא שליחות עצמם. ובזה אין מקום לשמוע להם איבה ושנאה, ולא להרחיק מדת האחווה מהם. וכשאמר להם, אני יוסף אחיכם, מתנהג עמכם במידת האחווה. כאן יוצא הרוחם הקודש עם מילים כאלו, שאם הוא לא היה אומר את זה, מי היה יכול להגיד את זה? הוא אומר שכאילו לא היה הדבר ההוא, שאפילו בזמן המכירה, לא כהסו אין האחווה ממני. לא רק עכשיו שהוא כבר רואה שהוא מלך ויסוף טוב הכל טוב, אפילו בשעת המכירה, אז הוא היה האח שלהם. אני יוסף אחיכם, מה שמחרתם ויציאנו, הייתי בשעת המכירה גם נשארתי אח שלכם. זהו פסגת האמונה של יהודי. כמובן שאנו רחוקים מדרגה כזאת, אבל כתוב בתורה, כתוב במפורשים, יש לנו מצווה ללמוד, ולא המדרש העיקר, אלא מעשה. בכל ניסיון שיהודי זוכה להתחזק באמונה, יהודי מצליח לומר, לא אתם שלחתם מויסיינו, יש כל מיני בעיות, משפחה, שכנים, חברים, בעבודה. יהודי אומר, לא אתם שלחתם מויסיינו, יכול להיות שבפעם הראשונה הוא לא ירגיש את הטעם בזה. תאמר עוד פעם ועוד פעם, לא אתם שלחתם מויסיינו, כי מייס השם מויס הזויס. יהודי שמתחזק ואומר המילים האלו, הוא עושה הנחת אבן הפינה למידות טובות בבין אדם לחברו. הוא משריש אבן חזק, סלע גדול ביסודות הבניין שלו, זוכה לקבל תואר מחזל הקדושים, המעביר על מידויסוב, ששחרו בצידו, שמעבירים לו על כל פשעיו, כתוב כמה פעמים בגימורה. חוסכים כעס וזעם והקפדות למיניהם, וכן חוסכים אחר כך את המחילות, שספק רב אם זה בלב שלם. זוכים לדברי המשנה בפה ואבוה שולוים בין אדם לחברוי. יש שאלה, האם כדי שיהיה שלום בין אדם לחברו חייבים לריב ולעשות מלחמה במחלוקת? לא ולא באלף רבתי. מתחזקים ואומרים בתחילת הפרשה, לא יאתם שלחתם מויסיהנו. מיד כשקורה משהו שאפשר, כאילו יש כאילו ששופכים על האש נפט, ואז גודל המחלויקס. במקום זה אומרים מיד המילים האלו, ואין ויכוחים, אין צורך בהתנצלות וסליחה ומחילה, וכך חוסכים מלחמת אחים במשפחה, בשכנים, בחברים, בידידים, בבית כנסת, בעבודה, הכל על מקומו בא בשלום. עוד לפני המחלויקס, לסתום את הפה, להתגבר ולומר, לא אתם שלחתם אויסיינו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה קורה? אז זוכים להבטחת התנה, אילו דבורים שעוד המויכל פירושם בו אלם הזה, והקרן קיימס לו אלו אלם הבו. ברוך השם, לומדים שרה בתוכן, מקשיבים וקוראים בעניון אשגוך הפרוטיס, יהודים מתחזקים מדי יום ביומו ואומרים כל מיני משפטים שזה נחז רוח, לבויר איז רוח שמוי, כמה סנגוריה יש היום בתופשים פי א' באחריס היומים, שיהודים מתגברים ואומרים גם זו לטבו, כי הוי אסו סיבו מאים השם, כל מה דוד רחמונה ותאבוביד, מי יש השם איזה זויס, ועכשיו מגיע המשפט של פרשת השבוע ואיגש, לוי אתם שלחתם אויסי הינו. מקבלים כוחות לא להרהר אחר מדויסו וסבורך. ומה שכבר היה, הוא לבדוי אוסו. בכל חיזוק בחיים, אנחנו מאמינים שיוסף הצדיק מאיר לנו מלמעלה, נותן לנו כוחות ומשפיע כוחות עצומים ללכת בדרכיו. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שעל ידי זה יושפע שפע רב, ברוכויס והצלוכויס, עד בלידי, ברוכניאס ובגשמיאס, ובטח יקוים בנו הכתוב, אראנו בישע אלוהיקים, בכל הישועות, כל הברכות וההצלחות, בוני, חיי, מזויני רוויחי, בשמחו רבו, בבריאות הגוף והנפש, אשתו בגולו בזמן קורי ונעימה אומן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300. מארצות הברית 164-658-300. 52979 מאנגליה 03-30-39-00-48 מבלגיה 323-369-6766